טוב, אנחנו יש לנו את הזכות הכי גדולה שבעולם ללמוד ביחד דברי נבואות שנצרכו לדורות בספר יהושע, ערכה של ארץ ישראל. ובפעם שעברה דיברנו, בוקר טוב לינון, דיברנו על פסח, זוכרים? על פסח, למה דווקא פסח וכולי, והיום אנחנו מגיעים ליריחו. פרק ו' ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. ויאמר אדוני אל יהושע, ראה נתתי בידיך את יריחו ואת מלכה גיבורי החיל, וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה, הקף את העיר פעם אחת, כה תעשה ששת ימים, ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות היובלים לפני הארון, וביום השביעי תעשו בו את העיר שבע פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות. והיה וימשוך בקרן היובל, כשומעכם את כל השופר, יריעו כל העם תרועה גדולה, ונפלה חומת העיר תחתיה, ועלו העם איש נגדו. ואני מאוד מבקש מכל הנוכחים כאן לשים לב לביטוי הזה, ועלו העם איש נגדו. בסדר? זה ביטוי חשוב מאוד. הוא יופיע בהמשך. ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים, ויאמר עליהם שאו את ארון הברית, ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות יובלים לפני ארון אדוני. ויאמר אל העם, עברו וסובו את העיר, וחלוץ יעבור לפני ארון אדוני. ויהי כאמור יהושע אל העם, ושבעה כהנים נושאים שבעה שופרות היובלים לפני אדוני, עברו ותקעו בשופרות, וארון ברית אדוני הולך אחריהם. וחלוץ הולך לפני הכהנים, תוקע שופרות, והמאסף הולך אחרי הארון, הלוך ותקוע בשופרות. ואת העם צבא יהושע לאמור, לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם, ולא יצא מפיכם דבר עד יום אומרי אליכם, הריעו בהריעותם. ויסב ארון אדוני את העיר, והקף פעם אחת, ויבוא המחנה, ועלינו במחנה. בואו נקרא עוד טיפה ברשותכם, כי זה חשוב מאוד. וישכם יהושע בבוקר, ויסעו הכהנים את ארון אדוני, ושבעה הכהנים נוסעים, שבעה שופרות היובלים לפני ארון אדוני, הולכים הלוך ותקעו בשופרות, וחלוץ הולך לפניהם, והמאסף הולך אחרי הארון, אדוני הלוך ותקוע בשופרות, ויסעו בו את העיר. ביום השני פעם אחת, וישובו המחנה כרצו ששת ימים, ויהי ביום השביעי, וישכימו קהלת השחר, ויסעו בו את העיר כמשפט הזה שבע פעמים. רק ביום ההוא סבבו את העיר שבע פעמים, והיה בפעם השביעית תקוע כהנים בשופרות. ואומר יהושע אל העם, הריעו, כי נתן אדוני לכם את העיר, והייתה העיר חרם, היא בכל אשר בא לאדוני, רק רחב הזונה תחיה, היא בכל אשר איתה בבית, כי החבאת את המלאכים אשר שלחנו, ורק אתם שמרו מן החרם, פן תחרימו ולקחתם מן החרם, ושמתם את מחנה ישראל לחרם ואחרתם אותו. כן, יש פה את כל התיאור, ואני טיפה מדלג, והיה כי שמוע עם את כל השופר, והראו העם תרועה גדולה, ותיפול החומה תחתיה, והיה על העם העיר איש נגדו, עוד פעם הביטוי הזה חוזר. וילכדו את העיר, ויחרימו את כל אשר בעיר, מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן, ועד שור ושה וחמור לפי חרם. בואו נעמוד רגע כאן, אנחנו נמשיך אחר כך את הפסוקים. טוב, תראו, פה אנחנו צריכים לעשות רגע איזשהו סדר. קודם כל בואו נגיד איזו אמירה כללית, ואחר כך נעמיק חקר. אז רק שנייה אחת. כן. מה? כן? כשמקיפים את התיבה. כן. שנייה אחת, אני צריך פה רגע ל... טוב, תראו. אני רק רוצה להזכיר דבר שכבר דיברנו עליו בעבר. משהו שהוא גם ממש מתואר כאן בפשט. ספר יהושע ובכלל, הכניסה לארץ ישראל אמורה לשחרר אותנו מעולם הנס. הגלוי. את הנס הגלוי יחליף נס, מה שהרמב"ן קורא נס נסתר. יש ניסים גלויים ויש ניסים נסתרים. אומר הרמב"ן, מהניסים הגלויים אתה למד על הניסים הנסתרים, והנס הנסתר יהיה שעם ישראל באדמתו ומצליח וכו' וכו'. ולכן, בשונה מאוד, מהניסים במדבר, ששם המציאות כאילו היא מוגבלת, אי אפשר, וצריך שהנס יפתור את המציאות, כאן זה הפוך, כאן הנס בא לשרת את המציאות. בסדר? זו המטרה. אז לכן אני קודם כל רוצה להסביר מה קורה כאן בפרק הזה, פשוט מבחינת פשט. מבחינת פשט. מה שקורה כאן בפרק הזה הוא לא רק כיבוש יריחו, אלא הכנה לכיבושה של כל ארץ ישראל. כן, אני מזכיר לכם את המיקום של יריחו. טוב. אני מזכיר לכם את המיקום של, יריחו. המיקום של יריחו הוא מיקום נמוך. זה אומר, יש מקום יסוד סביר להניח שכל מלך רציני או פחות רציני בארץ ישראל שלח איזה תצפיתן אחד או שניים מגב ההר לתצפת לראות מה קורה ביריחו. אז המטרה והתכלית היא לעשות אירוע רב רושם עם קולות, עם ברקים, עם שופרות, אירוע שלוקח זמן, כל יום מקיפים פעם אחת, יש לנו סבלנות, ביום השביעי מקיפים 7 פעמים, יש לנו עוד יותר סבלנות, כן, וכן על זה הדרך, דואגים שלא יישאר מישהו שלא יראה את מה שאנחנו עושים. עכשיו, אני רוצה רגע להשלים פה תמונה שהיא כל פעם חסרה לנו, ואנחנו צריך בסוף להשלים אותה, לא תהיה ברירה, אבל אני מזכיר לכם שלכאורה לפי הפשט, הפשט הכתוב בתורה הכוונה, אז האירוע הזה של כיבוש יריחו נעשה אחרי שבני ישראל כבר הגיעו להר עיבל ובנו שם מזבח וכתבו עליו בבאר היטב את כל נכון? זוכרים שלמדנו את זה? שיש בעיה ביום עוברכם את הירדן, משה רבנו מצווה את, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, מצווה את עם ישראל, לעשות מסע מזורז להר עיבל. הר עיבל זה נקודה מאוד בולטת בכל גב ההר, רואים אותה מכל מקום, זה הר גבוה ביותר, בגובה של הר כביר, טיפה, זה ממש נקודה מאוד מאוד בולטת, מזבח ענק שיבנה שם, ועל המזבח ייכתב מכל הכיוונים בסיד, סיד הוא בוהק, הוא זורח, כשאתה שמש, קנה השמש עליו, זה רואים את זה מרחוק, ועליו ייכתב, מה ייכתב ב-70 לשון? את הסיפור שלנו, את הסיפור, אנחנו עם ישראל, כן, להבדיל, כמו שניל אמסטרונג נחת על הירח, והוא השאיר שם לוחית מתכת שכתוב עליה, באנו לשלום בשם כל בני האדם, אז שם יהיה כתוב את הסיפור שלנו, אנחנו עם ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב, באנו לכאן לשלום, באנו לכאן להביא ברכה לכל אומות העולם, מי שרוצה ללכת מפה מוזמן ללכת, מי שרוצה להיכנע ולקבל על עצמו 7 מצוות בני נוח, לא לעבוד עבודה זרה, לקבל את מרות של עם ישראל, להישאר על אדמתו, ואדרבה אנחנו מצווים לעזור לו ולסייע לו, כי יש מצוות אהבת הגר התושב, ומי שרוצה להילחם, יבוא להילחם. אנחנו קודם כל אומרים להם, זה כאילו זרוע אחת, זרוע ימין, חסד, מושטת לשלום, לצורך העניין, זה פסוק מפורש בדברים פרק כ', כי תצור אל עיר להילחם עליה וקראת עליה לשלום. אז במקום לקרוא לכל עיר בנפרד לשלום, עושים אירוע אחד גדול, בונים את המזבח, ביום הראשון, איך שחוצים את הירדן, עושים מסע מזורז, הגמרא בסתר מתארת זה, אנחנו נגיע לזה, פשוט אני מעדיף ללמוד לפי הסדר, וזה יהיה בפרק ח', אבל כשנגיע לפרק ח', אנחנו נבין שכל האירוע של פרק ח' קורה בעצם בכניסה לארץ ישראל, ולכן זה מאוד מאוד חשוב, כי לפני שאתה בכלל מתחיל את הכיבוש, תן להם את ההזדמנות להבין מי אתה. בסדר, יש שיחה מאוד יפה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה. יש שיחה מאוד יפה של הרב זקס, הרצאת טד שלו. אז הוא עושה שם השוואה בין הממוריאלס בארצות הברית לממוריאלס באנגליה. בארצות הברית, בוושינגטון יש את השדרה של האנדרטאות האלו, אז יש שם את האנדרטה של לינקולן, ויש את האנדרטה של וושינגטון, וכל אנדרטה יש כיתוב גדול. נגיד, אצל לינקולן יש את הנאום שהוא נשא בפיטסבורג, נאום קצר של 3.5 דקות בפיטסבורג, שהוא נאום מכונן, בוושינגטון. קיצור, אתה, הרב זקס אומר, אתם בעצם בארצות הברית, אתם לא הולכים לראות אנדרטאות, אתם הולכים לקרוא אותם. You read memorials. בארצות הברית, באנגליה, יש לך אנדרטה של לויד ג'ורג', יש בה 2 מילים. לויד ג'ורג'. האנדרטה של צ'רצ'יל, יש בה מילה אחת, צ'רצ'יל. כאילו, זה... אז הוא אומר, למה? מה הסיבה? הסיבה היא בגלל שארצות הברית הגיעו מהגרים. הגיעו מהגרים ממלא מקומות. אז הם היו חייבים לספר סיפור מכונן, למה באנו לכאן, מה הסיפור? אז הם כותבים את הסיפור שלהם, זה עובר לדורות הבאים. באנגליה הם תמיד היו, לא צריך לספר, אנחנו פה. עכשיו הוא אומר, מתברר שזה פועל עכשיו הפוך. במקום שמספר את הסיפור שלו, יותר ברור לו, ואילו באנגליה יש משבר זהות. לדוגמה, השנה, קראתי באיזה מקום, תכף עכשיו סוף שנה סיכומים, זאת השנה הראשונה בהיסטוריה של אנגליה, שאין בה רוב נוצרי. תחשבו על זה. אנגליה, ממלכת הזה, אין בה רוב נוצרי. יש פה משברי זהות. אז אותו דבר, מה כבודו אומר? אמרתי חד פעמי? אמרתי פעם ראשונה. כן. אז לכן אומרים, מה? אז זה בעיית זהות. אם אתה מקבל מהגרים ואתה מאבד את הזהות שלך, אז אתה תהפך למדינה שאיבדה את הזהות. בסדר? אז איפה היינו? אז יש צורך להסביר לכנענים, מי אנחנו? מה הסיפור שלנו? אז תדעו, אנחנו עם ישראל, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו היינו במצרים, אנחנו קיבלנו תורה בסיני, זאת הארץ שלנו, אנחנו חוזרים אליה, ואנחנו מחויבים לכך וכך וכך, וכמו שאמרנו, מי שכאן יתנהג כמו שצריך, ויקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, וכן, ואת עול ממלכת ישראל, אז לפי התורה, יתנהגו איתו בכבוד, וכן, אז, כאילו צריך להסביר, תת להם את ההזדמנות. וזה יהיה במקום בולט ובוהק, וכולם ישימו זאת זרוע חסד. עכשיו בואו תראו מה יקרה למי שלא. אוקיי? בואו תראו מה יקרה למי שלא. ואיך? צריך לכם את הסוגת תכלית. סוגת תכלית. שבעה ימים. אתם תשמעו, אתם תראו, זה מאוד בולט. אנחנו נעשה היקף, להקיף את כל יריחו. זה כנראה לקח להם יום שלם להקיף את יריחו. או חצי, או לא יודע, זה עיר גדולה. עם שופרות, עם יובלים, עם פה, עם שם. כן? אף אחד לא פספס את זה. זה יהיה שבעה ימים, ביום האחרון זה יהיה זה. ומה יקרה? מה יקרה? מה יקרה בסוף? בסוף מה שיקרה זה שחומת יריחו תיפול. וזה מעלה שאלה. מה השאלה? אם הקדוש ברוך הוא כבר עושה נס, והחומה נופלת, ויריחו בכל מקרה נמצאת על השבר הסורי-אפריקאי, אז מה הבעיה? טיפה להריד יותר, ושכל העיר תקרוס. נוצאת בתים, וכבר זהו, נגמר הסיפור. לא, זה לא מה שקורה. שימו לב, דקדקנו בפסוקים, איש נגדו, נכון? איך זה כתוב? מה זה איש נגדו, נכון? מה? ועלו העם איש נגדו. פסוק ו', זה מופיע פעמיים, גם בפסוק ו' וגם בפסוק כ'. ותיפול החומה תחתיה ביעל העם העיר איש נגדו. מה זה איש נגדו? רבותיי, זה מאוד מאוד מובן, איש נגדו הכוונה שהעיר הייתה מחולקת לגזרות מדויקות. כל אחד ידע מה הגזרה שלו, הוא החזיק לפני כן טצה ביד, מה הגזרה, מה הרחובות, מה הוא צריך לכבוש. התכוננו לקרב בשטח בנוי, איש נגדו, כל... זה לא היה איזה עליבה, כל אחד ידע בדיוק. מה הגזרה שלי? איפה אני צריך להיות בזמן שהחומה נופלת? איך שהחומה נופלת? אני רץ, מסתער על היד. כלומר, היה פה מלחמה. כך כתוב, נכון? וילכדו את העיר. אז הייתה כאן מלחמה. אז השאלה כאן היא, אם כבר הקדוש ברוך הוא עושה נס, אז למה עכשיו? מה אמרנו? הנס בא לשרת את הטבע. תהיה פה מלחמה, אבל יראו אומות העולם שעשיית הדשמיא העצומה שזוכים לה, מחנה ישראל, לא תאפשר להם לעמוד נגדם. כל דבר שתעשו, הם יצליחו לעקוף אתכם, כי יש איתם ברכה אלוקית. כל חומה תיפול ותקרוס. לא במקום המלחמה, לא במקום המלחמה, לא בתור תחליף למלחמה, כי הם יצטרכו להילחם, אבל יהיה כאן ברכה מאוד מאוד גדולה. תראו, היום, אני חושב שאנחנו יודעים, היום, להעריך, מבחינה סטטיסטית, מה היה הסיכוי שמבצע מוקד לא יסתבך? מבצע מוקד זה מבצע הפתיחה של מלחמת ששת הימים. כן? שהוא היה צריך כדי להצליח, היה צריך שכל הכלים יפעלו בהרמוניה באותה נקודת זמן ללא שום שיבוש. כלומר, שהמצרים באמת יהיו המטוסים במקום, ושמזג האוויר יהיה מושלם ולא יהיה עננות, ושבאמת שגם כל הטייסים יגיעו ולא תהיה שום דליפת קשר. מספיק שהמצרים היו מחליפים שדות, או שמעלים פטרולים לאוויר, או שמקדימים את שטח המראה, שהכל היה מתחיל, להסתבך עם קרבות אוויר בשטח אויב, וישראל הייתה, מדינת ישראל הייתה חשופה בלי הגנה אווירית, והכל היה יכול לראות אחרת לגמרי. זה העובדה, שכמו שחגי בן ארצי, יש לו מגילת ששת הימים, הוא כותב שם גם שהחליפו בדיוק את מילת הקוד באותו יום, הירדנים הזהירו אותם, תקשיבו, הם רואים פה, והם לא הבינו את איש שפת רעהו. זה שהכל קרה בעת ובעונה אחת, בתזמון מושלם ומדויק, הפך את מלחמת ששת הימים, את השישה הימים שנשארו אחר כך, למין אירוע מתגלגל שכבר זה הוכרע. ברגע שהכרע את הצבאות, את חילות האוויר של מדינות ערב, אז כבר כל השאר דוהר קדימה. אתה מבין? אז מה זה היה? מה זה היה? טבע או נס? אי אפשר להגיד שזה היה נס. כי נפלו מטוסים. לא זוכר כרגע את המספרים המדויקים. תודה. אבל נפלו מטוסים ונפלו זה, אפילו ברף העליון של היכולת של ספיגת נפילת מטוסים. נהרגו גם חיילים, נהרגו קרוב ל-600-700 חיילים במהלך המלחמה. אז אי אפשר להגיד שזה נס, אז אפשר להגיד שזה טבע. עשיתי פעם חשבון, רק לנסוע, בלי להילחם, לנסוע את המרחקים שכבשו, את רמת הגולן ואת סיני, לוקח 3-4 ימים. בלי להילחם, בלי לראות כדור אחד, פשוט להניע רכב, זחל"ם או טנק, ולנסוע את כל הקילומטרים האלה ולעלות, אז לוקח מה שלוקח. אז הם עוד נלחמו וכבשו, וזה, הכל בשישה ימים. גם את הגולן, גם את סיני, גם את עזה, גם את יהודה ושומרון, גם את בנימין. הכל, איך אפשר להגיד שזה טבע? צוק איתן לקח 51 יום על ה-4 קילומטר הזה בעזה.
כן.
כן, נכון, נכון. אז 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 זהו, תצוגת תכלית. תצוגת תכלית. המטרה בכיבוש יריחו הייתה להפוך את כל כיבוש ארץ ישראל להרבה יותר קל, ולא פחות חשוב, עם הרבה פחות שפיכות דמים. אין מטרה להרוג. אין מטרה סתם לשפוך דם. אם אפשר להשיג את אותה מטרה, זה לא שפיכות דמים, על ידי זה שהאויב יברח או ייכנע. עדיף לנו, לא רוצים להרוג. עכשיו, תקשו, תקשו, נתקו שיש כולם מקשים. אבל כתוב, נכון, לא תוכל זה, להשמידם, תשמיד על זה, שיבת עממים, לא, נכון, כל הציוויים, מה, לא תחיה כל נשמה, זה הציווי, תשובתכם בצדכם, לא תחיה כל נשמה, אחרי שהם מתנגדים. כלומר, אם הם בורחים, מצוין, ברחו. אם הם מקבלים עול מלכות ממלכת ישראל, גם טוב. אם הם בוחרים להילחם, מלחמה עד הסוף. מלחמה לא תחיה כל נשמה, כי... אז זה המטרה. עכשיו, זה ברור? המטרה... מה לא ברור? עוז.
לא,
אה, סבבה, זה הכל. יפה. טוב, עכשיו... זה... זה, כמו שאמרנו עד עכשיו, זה מצד אומות העולם. כלומר, מהי ההצגה שאנחנו עושים בשבילם? האם את כאן? כיבוש יריחו, יש לו גם תפקיד פנימי. פנימי, לתוכנו. הוא נועד ליצור גם אצל עם ישראל איזשהו רושם. מהו הרושם? אז בואו רגע נשחק משחק ההקבלות. אם חציית הירדן היא המקבילה לקריאת ים סוף, עם כל ההבדלים שנקטנו ביניהם, נכון, ראינו הרבה מאוד הבדלים, חציית הירדן, קריאת, אבל בכל אופן, זה אותו אירוע. מה אמור להגיע אחרי קריאת ים סוף? מה מגיע אחרי קריאת ים סוף? הר סיני. מה אמור להגיע אחרי מעמד קריאת הירדן? הר סיני. תראו שהפרק הזה מאוד מאוד מזכיר את מעמד הר סיני. מה, מה? לא, אתה מדבר עכשיו על משהו אחר, בהר גריזים והר עיבל, וזה נכון, גם, כלומר, זה מעמד יהיה מפוצע לשתיים, וזה מעמד אחרי שאנחנו נגיע אליו, אתה צודק 100%. מעמד הברכה והכללה בהר גריזים והר עיבל, זה לא המעמד של הר עיבל. זה שתי מעמדות נפרדים. בהר עיבל מקימים מזבח, וחוץ מזה יש גם את מעמד הכללה והברכה, הוא מאוד מאוד מזכיר מעמד קבלת התורה. אבל עוד לפניו, בסדר? אפשר להגיד שמעמד הר סיני בעצמו מתחלק לשתיים. הוא מתחלק למעמד מתן תורה, כלומר מה שנאמר שם, התוכן, עשרת הדיברות, אבל הוא מתחלק גם, אבל יש לו גם חלק של המעמד עצמו. הקולות, הברקים, הענן כבד על ההר, ההתגלות האלוקית, בסדר? צבאי דינים כביכול. אז גם בספר יהושע זה גם כן יהיה מחולק לשתיים. יהיה את האירוע של המעמד, ויהיה את האירוע של התוכן. כאן זה האירוע של המעמד. תראו שזה מאוד מאוד דומה. מה מזכיר? מה מזכיר לכם? קולות, ברקים, יובלות, שופר יובל, כל שופר במחנה. אחרי זה הציווי של יהושע. יהושע מצווה אותה מה? להיות... את העם ציווה יהושע לאמור, לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם ולא יצא מפיכם דבר, נכון? כל מי שיש לו כאן היה בגן הילדים או שיש לו ילד או נכד יודע שכשנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, עוף לא צייץ, חמור לא נער, נער, מי גועה? מי פועה? מי צוהל? מי שוקק? דוב או נוהם או שוקק. בסדר? בלשון הקודש יש לכל חיה מה ש... מי או מה? יונה. יונה או מה? באנגלית, the cow says moo. הפרה אומרת מו. The horse says מו. בעברית לכל דבר יש... אז אותו דבר. כמו שבמתן תורה הייתה דממה, נכון? וירא כל העם, וינועו, ויעמדו מרחוק, ויתזזו תחתית ההר, גם פה. יהושע אומר להם, אל תזוזו, אל תנו, אל ת... כאילו, לא תשמיעו קולכם, לא יצא מפיכם דבר, עד יום אמרי עליכם הריעו והריעותם, וכו'. אחר כך, ששת ימים, אני רק מזכיר לכם, שלפי... הדעה, נדמה לי, של רבי יוסי בגמרא במסכת שבת, מתן תורה היה באיזה יום?
זין.
זין בסיוון. הם באו באלף בראש חודש. להר סיני, זה לכולי אלמה, שבאו בראש חודש, והם שישה ימים התכוננו, וביום השביעי קיבלו תורה. גם פה, שישה ימים מתכוננים, ביום השביעי מקבלים, כן? עכשיו, עוד הוכחה, הייתה מצוות עשה מאוד מאוד מיוחדת במעמד הר סיני. צריך לדון למה היא הייתה, אבל הייתה מצווה מאוד מיוחדת. מה הייתה המצווה? המצווה הייתה שכנגמר מעמד הר סיני, לעלות להר. שנאמר, במשוך היובל, הם יעלו בהר. נכון? אישה עונך, תזהיר אותם שלא יעלו. במשוך היובל, הם יעלו בהר, מה שמה? יש להם מצווה לעלות על ההר. חייבים, תרוץ, תכנס פנימה. מה הסיבה? אני חושב שהסיבה היא, שם במעמד הר סיני, אני אומר את זה בסוג של סוגריים, שלא ידמיינו שיש קדושה, קדושת המקום חוץ לארץ ישראל. אין קדושה. הר סיני, אחרי שהוא גמר את האירוע, והקדוש ברוך הוא שכינה הסתלקה, זה הרגיל, אפשר לטייל שם גם היום. כן, טעם הטקס. מה שאין כן הר הבית, שקדושתו עומדת, נכון, קדשה לשעתה, קדשה לעתיד לבוא עד היום. יפה. גם פה אותו דבר. כלומר, אחרי, כאן זה כבר ארץ ישראל, אבל עד אחרי שהחומה נופלת, זה כאילו ממש מדמה את זה. כמו שכשנגמר מעמד הר סיני, כל עם ישראל עלו להר, כך גם כאן, כשהחומה נופלת, כולם עולים אל יריחו. אני צריך להבין למה ההקבלה הזאת, אבל אני רוצה להגיד עוד הקבלה אחת. תראו, זאת הקבלה עדינה קצת, צריך לבדוק אותה יותר, אז יכול להיות שאתם תגלו שיש פערים, כלומר, אבל ככה נראה לי. יש מחלוקת פרשנים, בין רש"י לבין הרמב"ן, בסדר? יש מחלוקת פרשני בין רש"י לבין הרמב"ן, כמה ארונות היו? רש"י אומר שהיו שני ארונות. רש"י אומר את זה בפרשת עקב. רש"י אומר שהיה ארון אחד עשוי מעץ, שבו שמו את הלוחות השבורים, כשמשה שבר את הלוחות הוא שם אותם שם, אז שהוריד את הלוחות השניים, הוא שם גם אותם בארון העץ, עד שסיימו לבנות את ארון הברית שעשה בצלאל, ואז בארון הברית שעשה בצלאל, שמו את הלוחות השלמים, ואילו שברי הלוחות היו בארון העץ. ארון הברית היה בתוך אוהל מועד, וארון העץ היה באוהל משה, וארון העץ זה הארון שהיה הולך לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. בסדר? וארון הברית לא היה יוצא. לא היה יוצא מהמשכן. וארון העץ, שאתה אומר, זה הארון שהיה יוצא איתו למלחמה. אולי נקרא את רש"י הכי טוב. רש"י. אין פה, יש פה חומש עם רש"י? דברים? טוב, אני אחפש פה. מה? כן, בעקב. נחפש פה. איפה אני מצא את זה עכשיו? איזה פרק זה היה? פרק י' ד' א'. תקרא את רש"י, זה רש"י, יש פה, בינתיים, אם מישהו רוצה חומש דברים, זה יעזור לי יותר. תרחמו עליי, למה אתם לא מרחמים? אה? אין שם? פרק י', כן, הוא לא זז לי. פרק י' פסוק א', תודה רבה. הנה, פסול לך, עשית לך ארון עץ. אומר רש"י אומר, עשיתי, ולא זהו הארון שעשה בצלאל, שהרי משכן, לא נתעסקו עוד אחר יום הכיפורים, תודה. כי בריתו מן ההר ציווה על מלאכת המשכן, ובצלאל עשה משכן תחילה ואחר כך ארון. נמצא זה ארון אחר היה. וזהו הארון הזה, שלדך רבי יוסף חיים, שהיה יוצא עמהם למלחמה, ואותו שעשה בצלאל לא יצא למלחמה, אלא בימי עלי, ונענשו עליו ונשבע. בסדר? אז ככה אומר רש"י, שרק עכשיו, יכול להיות, אני לא יודע, נראה, ליבי אומר לי, שהארון הזה שמתואר כאן, זה גם כן הארון הזה שיש בו את הלוחות. איך אני יודע? כי כתוב פה כל הזמן, ארון ברית, נכון? כל הזמן חוזר פה הביטוי, ארון ברית, וגם הכהנים נושאים אותו. שאו את ארון הברית, ואחר כך, וארון ברית אדוני הולך לפניהם. ארון השם זה תמיד, אבל ארון הברית, כי בספר יהושע, כשמתואר, סליחה, בספר שמואל, כשמתואר שמביאים את הארון ויבוא העם אל המחנה, ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו אדוני היום לפני פלישתים? נקחה אלינו משילו את ארון ברית אדוני, ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. אז כשמדברים על ארון הארון, קוראים לו תמיד ארון ברית השם. זה יכול להיות, ואז עוד יותר מחזק את הדמיון למעמד הר סיני, שממש כאילו הלוחות שניתנו במעמד הר סיני, הן ממש מקיפות פה את ה... את הזה. זה דעת רשי, הרמב"ן אומר שהיה ארון אחד. הרמב"ן, האמת שכדברי הרמב"ן, גם הגמרא מסכת בבא בתרא, שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון, היה ארון אחד. באמת משה רבנו עשה ארון עץ, ואחרי שהוא בנה את הארון של הזה, אז גנזו אותו. לי פעם היה איזה וורט, רציתי להגיד שיש פשרה בין רשי לבין הרמב"ן. כי הארון שעשה בצלאל, ממה הוא עשוי? מזהב או מעץ? אבל מה יותר? זהב! הוא מצופה זהב מבפנים ומבחוץ, וגם יש עליו כפורת שהיא זהב טהור. אז הרבה יותר הגיוני לקרוא לו ארון הזהב. למה קוראים לו ועשו ארון עצי שיטים? אז רציתי להגיד, שהרי רש"י אומר שעשו את הארון שלוש קופסאות, כאילו, נכון? תיבת זהב קטנה, ואז היא נכנסת בתוך תיבת עץ גדולה ממנה, ואת זה מכניסים בתוך תיבת זהב גדולה, ואז מצפים את זה מלמעלה. אז רציתי להגיד שלקחו את ארון העץ שעשה משה רבנו, ואותו ציפו בזהב, ואז בעצם חיברו בין הארונות. אולי. כל פנים, זה עוד איזה הוכחה. עכשיו, למה זה חשוב? בואו נגיד, למה זה חשוב? שבעצם מתואר כאן מעמד הר סיני. אבותיי, זה חשוב מאוד. למה? זה קשור לכך, לקשר שלנו לארץ ישראל. אנחנו לא כובשים את הארץ כמו שסתם עם כובש לעצמו ארץ. לא. לא. סתם עם, הוא בא, הוא רואה איזה ארץ, האמריקאים מגיעים לארצות הברית, לאמריקה, ורואים שם ארץ טובה רוחבה, יש שם אינדיאנים כאלה ואחרים, הם גרשים אותם, וזה לוקחים. חומסים, גוזלים, כל אחד מה שהוא לוקח. הכיבוש שלנו של ארץ ישראל הוא מכוח ציווי אלוקי. אותו ציווי גם יכול להגיד לנו שאסור לנו לכבוש אותה, כמו שהיה אחרי חטא המרגלים, או כמו שהיה לאורך שנות הגלות. זה הציווי, בסדר? קדושת הארץ עבורנו והכיבוש שלה הוא מכוח ציווי אלוקי, שגם מגביל אותנו הרבה מאוד פעמים. מה מותר, מה אסור, וגם מזהיר אותנו. כלומר, אל תחשבו, וזה דבר יסודי מאוד, שהקשר שלכם אל ארץ ישראל הוא קשר טבעי. כבר הזכרנו את זה, נכון? שמגילת העצמאות מתחילה במשפט שגוי. המגילה מתחילה בארץ ישראל קם העם היהודי. לא נכון. העם היהודי לא קם בארץ ישראל. איפה הוא קם? במצרים או בהר סיני. בכוונה עשה הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים, ואמר לאברהם, תראה, יכולתי להשאיר אותך כאן, בארץ ישראל, ואז היה קורה מה שקורה לכל העמים. היית יולד ילד, והוא היה יולד ילדים, שבט, וחכה מספיק זמן, כל משפחה נהפכת לשבט, וכל שבט נהיה עם. אז תוך 200 שנה הייתם פה הרוב, והייתם מקבלים את הארץ, אבל אז היה קשר טבעי. וקשר טבעי, כמו שהוא בא, כך הוא גם הולך. כי הטבע דרכו, שהוא מתגבר, ולאט לאט נחלש, ויפה, עשית בדיוק את הצורה הנכונה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני רוצה שהקשר שלכם לארץ ישראל יהיה קשר נצחי. קשר אלוקי. תצאו מכאן, תצאו מכאן, לכו למצרים, ותחזרו בעוד 200 שנה מכוח הציווי האלוקי כעם. ואז זה קשר נצחי. ואגב, זה מה שקרה לאברהם בעצמו. כי לפי המדרש, אברהם כבר הגיע לארץ ישראל. אתה מכיר את זה, דני, את המדרש הזה? שאברהם כבר הגיע לארץ ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תצא, והוא נגלה אליו בחרן, בברית בין הבתרים, כך אומר הרשב"ם, ואמר לו, טוב, עכשיו תחזור. כלומר, אברהם הגיע כבר מעצמו לארץ ישראל, מכוח הטבעיות שלו, המתוקנת. מה? נדד, הגיע לארץ ישראל, המדרש מתאר שהוא נדד בכל מיני מקומות, כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם חורשים בשעת חרישה, וזורים בשעת זריעה, וקוסרים בשעת קצירה, אמר, על מה יהיה חלקי עמהם. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תצא מפה, לך. לך לזהו, תצא מכאן. ובחרה נגלה אליו שוב הקדוש ברוך הוא, בגיל שזה, ואמר לו, עכשיו לך לך, עכשיו תלך. בסוף הוא הולך ומגיע לאותו מקום, אז למה הוצאת אותי? כדי שתיכנס לארץ ממקום אחר. אז כל הכניסה, כל שער הכניסה לארץ ישראל, מבטא את הקשר האלוקי. כן? אנחנו, ארץ ישראל היא שלנו, לא בגלל שגדלנו כאן, ולא בגלל שיש לנו כאן היסטוריה ואתרים ארכיאולוגיים וכאלה, למרות שזה נחמד, אני לא אומר, זה נחמד לחפור ולגלות כל מיני אתרים ומטבעות וזה כל זה. מי שחושב שהקשר שלנו לארץ ישראל בגלל המטבעות שגילו פה לפני 2,000 שנה, אז זה לא רלוונטי, זה היה לפני 2000 שנה, עכשיו יש פה אנשים אחרים. אז זה נחמד בשביל המוזיאונים. אגב, האוצרות הארכיאולוגיים הכי הכי מפוארים שלנו נמצאים בכלל לא בארץ, אלא בכל מיני... בטורקיה נמצאת האבן של עיר דוד שם, של הנקבה. האבן הכי... זה נמצאת בכלל במוזיאון בטורקיה. וכן על זה הדרך. מה? בוותיקן? לא, הקשר שלנו לארץ ישראל הוא בגלל ההבטחה האלוקית. בגלל ההבטחה האלוקית, נכון, כמו שאמר בן גוריון בוועדת פיל, זה הקושן שלנו. הקושן שלנו זה התנ"ך שהבטיח את ה... וזה הקשר הנצח, ולכן הכניסה לארץ ישראל, הכיבוש הראשון, הוא נעשה בצורה שמדמיינת את מעמד הר סיני. כדי לבטא את הקשר הזה, זה קשר שמקורו מסיני, ולא משום קשר טבעי. אנחנו, בקצה השני של ההיסטוריה, נהנים מהפירות של הדבר הזה. כי אם הקשר שלנו לארץ ישראל היה קשר טבעי, אין מצב שהיינו חוזרים לפה. לא היינו חוזרים. מי חוזר? זהו, אתה, זה, אבא, סבא, זה, נגמר הסיפור, אתה כבר נהיה בן האומה שאתה... אגב, תדעו לכם, המונדיאל שעכשיו קורה הוא באמת אירוע מאוד מאוד נדיר, כי בעולם שהוא כפר גלובלי, והזהויות הלאומיות הן מתשתשות לגמרי. לגמרי. לדוגמה, עכשיו ראש ממשלת אנגליה הוא הודי. עכשיו החדש. הוא מוצא הודי בכלל. איך קוראים לו? ראש הממשלה. לא, ראש הממשלה עכשיו, החדש, הם הרי כל הזמן כמעט יותר גרוע מאצלנו. אז כאילו אין, נכון, פעם זה היה בא לידי ביטוי בקבוצות הספורט, מכבי תל אביב, היה, אתה מסתכל, משחק כדורסל הממוצע, זה 10 אמריקאים, משחקים ביניהם, כאילו, הוא, ואתה יכול לשמוע, אתה שואל, אתה כתב, הגרמנים נגד, לא גרמנים ולא יהודי, כולם, זה הכל כאילו, זה שואו, זה הכל שואו אחד גדול, נכון? יכולה להיות קבוצה, פעם כש... כשמכבי תל אביב זכתה בגביע אירופה לפני הרבה מאוד שנים, בשנת 77, אז זה היה מאמן, המאמן הרוסי קראו לו, הוא היה יהודי, המאמן של צסקה מוסקבה, אלכס גומלסקי. אז הוא אמר, אני לא מצליח להבין איך קבוצה מאסיה, עם שחקנים מאמריקה, זוכה בגביע אירופה. אבל עד אז היו שחקנים, היום זה הכל שום. חוץ מהדבר הזה, המונדיאל הזה, שזה כאילו לפי מדינות, לפי אומות, ואתה רואה כמה יש. יש הזדהות לאומית, כמה אנשים זה חשוב להם, הזהות הלאומית שלהם. הזדהות לאומית, הזדהות תרבותית, הזדהות... עכשיו, לאורך הרבה מאוד שנים, הזהות הלאומית אמרה שאם אני מלאום כזה, אני יכול להרוג אותך, לרצוח אותך, כי אתה מלאום אחר. ברגע שמנקים את האלימות, אז יש תרבויות לעמים, יש להם תרבויות, יש להם שורשים, זה טוב מאוד שמזדהים איתם, כל עוד הם דברים חיוביים כמובן. אז זה דברים טבעיים. הקשר של עם ישראל לארצו הוא לא טבעי, הוא אל טבעי, כי אפילו בזהויות הלאומיות של אומות העולם, אתם יכולים לראות, לא יודע מה, שחקנים מכל מיני, מהולנד שהם שחומי אור. הגיעו מאפריקה לפני 100 שנה, לפני 50 שנה, לא משנה. הוא הולנדי, זהו, נגמר הסיפור, הזהות שלו היא הולנדית לגמרי, הוא שחקן. לא משנה בכלל מאיפה הגעת. דור אחד או שניים, אתה נהיה חלק מהאומה. היכולת לחזור לארץ ישראל אחרי 3,000 שנה, אחרי 2,000 שנה, לחזור לכאן מכל כך הרבה מקומות, ולהגיד, זה המקום שלנו, היא יכולת אלוקית. חייב להדגיש את זה בכניסה לארץ ישראל. לכן כל כיבוש יריחו הוא בעצם איזה מין בבואה, איזה מין שחזור, אפשר לומר, של מעמד הר סיני, של המעמד, לא של התוכן. התוכן, אתה צודק. מי זה אמר את זה שם? ינון? ינון, נכון? יאב, סליחה, יאב. ינון זה, יאב בוגנים. יאב אמר יפה מאוד, שזה, את התוכן אנחנו עוד נפגוש במעמד הברכה והכללה בארגזים והריבל, אבל את המעמד עצמו, בעצם זה כיבוש יריחו, ואם כך, כמו שיש לנו ציווי עשה מפורש. מה הציווי הזה? נאמר בספר דברים. הישמר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, מה? יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב. נכון? משה רבנו אומר את זה בספר דברים. מצוות עשה. לזכור את הקולות, הברקים וכו', ולהעביר את זה מדור לדור. 3,334 שנים היה בשבועות האחרון למעמד הר סיני. אסור לשכוח, צריך להעביר את זה מאב לבן. אותו דבר עם יריחו. אוקיי, כבשנו את יריחו, אומות העולם ראו, עשינו עליהם את הרושם הנדרש, אפשר להמשיך הלאה. בואו תראו איך הפסוקים ממשיכים. איפה אני? רגע. סליחה, כן. אני בפסוק א', פסוק א'. ויהי כשמוע העם את קול השופר, ויריעו העם תרועה גדולה, ותיפול החומה תחתיה, ויעל העם העירה, איש נגדו, וילכדו את העיר, ויחרימו את כל אשר בעיר, מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן ועד שור, ושה בחמור לפי חרב, ולשניים האנשים המרגלים את הארץ, אמר יהושע, בואו בית האישה הזונה והוציאו משם את האישה, ואת כל אשר לה, כאשר נשבעתם לה, בעבור הנערים המרגלים, ויוציאו את רחב, את אביה, את אמה, את אחיה, את כל אשר לה, ואת כל משפחותיה, הוציאו והניחו מחוץ למחנה ישראל, והעיר שרפו באש וכל אשר בה, רק הכסף והזהב וכלי הנחושת והברזל נתנו אוצר בית אדוני. ואת רחב הזונה ואת בית אביה, ואת כל אשר לה, החיה יהושע, משהו שהתחתנה איתו, בתשע בקרב ישראל עד היום הזה, כי החביא את המלאכים אשר שלח יהושע לרגל את יריחו, ודיברנו על רחב כבר בעבר. ואז וישבע יהושע בעת העיר לאמור, ארור האיש לפני אדוני, אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו, בבכורו יסדנה, ובצעירו יציב דלתיה. היא צריכה להיות מזכרת עולם, לא רק כהרתעה לגויים, שזה הפסוק הבא, ויהי אדוני את יהושע, ויהי שמו בכל הארץ, שזה השיג את האפקט ההרתעתי, וההרתעה זה הכל. הרתעה זה הכל, בגלל שיש לך הרתעה, אתה צריך להילחם, דבר, אתה כבר... אתה כבר, דוגמה, סתם, עכשיו במלחמת רוסיה-אוקראינה, רוסיה איבדה, מעבר זה שהיא מפסידה, היא איבדה המון המון מההרתעה שלה, כאילו מתברר שהיא סוג של נמר מנייר. יש לה טילים גרעיניים וכל זה, אבל הצבא שלה לא מצליח תפקד, כן? הוא לא... לא בטוחים שהוא יוכל אותם בלי מלח, את האוקראינים. אבל חוץ מהתפקיד כלפי חוץ, יש פה גם תפקיד מה? כלפי פנים. כל מי שיעבור במנעולה של ארץ ישראל, בשערה של ארץ ישראל, מה? מה ידע? נראה את העיר ויגיד, הקשר של העם הזה לארצו הוא לא קשר טבעי. עכשיו, אני רוצה להגיד ובזה לסיים, שלדעתי הסיפור של יריחו, זה בעצם מה שמשה, הרי יריחו זה בעצם כל פתחת ים המלח וסדום. אז כשמשה רבנו מתאר בפרשת ניצבים את ארץ ישראל השוממה, בעקבות העובדה שהעם ישראל לא הולך בדרך השם, נכון? ואז עוברים שם עוברי אורח, ואומרים, מה זה? נכון, גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, לא תזרה, לא תצמיח, ואמרו כל הגויים על מה עשה אדוני ככה, מחורי האף הגדול הזה, ואמרו על אשר עזבו את ברית אדוני אלוהי אבותם, אשר קראת יום הוציא אותם מארץ מצרים, והלכו ויעבדו וכו' וכו'. הוא בעצם מתאר פה את יריחו. כלומר, את סדום, עמורה ואת יריחו. יהושע יוצר מצב שבו כל מי שעובר יכול לראות איזה מקום חרב, שומם, שרוף, והוא יכול לפעול לכל הכיוונים. כיוון אחד על היהודי, עלינו, על עם ישראל. הקשר שלנו לארץ ישראל הוא קשר אלוקי. ואם אנחנו מועלים בקשר הזה, אז זה יתהפך והגויים יגידו עלינו, הנה למה הם גלו, תראו איך נראית הארץ שלהם, כי הם בעצם חשבו שזה קשר טבעי. אז אם כך, הכניסה, הקרב הראשון, שילוב של נס וטבע, תכלית כפולה גם להטיל אימה על הגויים, וזה כנראה מצליח, וגם להגדיר עבורנו את הקשר לארץ ישראל, לא בתור קשר טבעי, אלא בתור קשר אלוקי שיכול להחזיק מעמד עד נצח אלפי שנים. נמשיך, בעזרת השם, בשבוע הבא.